יום ראשון, פרשת כסיסו. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם הסיפור המרתק של מטבעות השמירה שהעניק אבל זרוב צצל לאותו נהג מונית שהביא אותו לארץ ישראל. אנחנו פרשת כסיסו, העניין של מחצית השקל. אז לפני חודש, ט' בשבט, מלאו 75 שנים לעלייתם של האחים הקדושים, אבל זרוב, רב אהרן ואח שלו, הבילגר העירוב, לארץ הקודש. הר מרדכי ברנשטיין מהמבשר דיבר בשעתו עם הגאון הצדיק רבי ישעיה יעקובוביץ שליטא, הבעל קופר, על הסיפור המרתק שהוא מספר, שבהשגחה פרטית מיוחדת הוא הצליח להגיע לאותו נהג מונית, שזכה להסיע את אבל זרוב מביירות בלבנון לחיפה ומשם לירושלים. הוא שמע ממנו לפרטי פרטים את כל מה שהיה בנסיעה, זכה לקבל ממנו את שתי המטבעות הברכה שנתנו לו לשמירה. הוא מספר ככה, עם קצת רקע, אומר שבאותם שנים, סוריה ולבנון היו מדינה אחת, שהיו תחת שליטה צרפתית, ואילו ארץ ישראל היה בשליטה אנגלית. והעסקנים נזקקו לרכב שיש לנהג ראשון לעבור בשתי המדינות האלה. וככה יתרו את מר יעקב צרפתי, זכרונו לברכה, שהיה לו ראשון מתאים, כיוון שהיה מחלק ומפיץ העיתון ג'רוזלם פוסט לסוריה. אז המונית עם אבל זרוב ואח שלו, הבילגר העירוב, יצא מחלב לביירות, שם המתין הקבוצה של חסידים, ביניהם הרב בריש אורנטר, שהצטרף למכונית, ומשם המשיכו לעבר הגבול בראש הנקרה. למרות שהיו בידיהם סטרטיקטים, האישורים, בכל זאת צריכים להחמי שמיים כדי שהכל יעבור בשלום. והייתה התלבטות אם ניכנס משאר הגבול שבשליטת האנגלים או משאר היציאה שנשלט על ידי הצרפתים. והבל זרוב אמר, תשאלו את אח שלי, למרות שלכאורה היה עדיף מהשאר הצרפתי, החליט הבל זרוב להיכנס לארץ דרך השאר שבשליטת האנגלים. הבל זרוב אמר, גם אני חשבתי ככה. הוא אומר שלא שייך לתאר את ההרגשה והתכונה באותן שש שעות נסיעה. אבל זרוב ציווה לעצור לבלות מים בשפע, בקדים, בכל אמצעי קיבול, הוא משתמש הרבה מאוד במים ליטול ידיים. ואחרי זה נטל הרבה פעמים את הידיים, במידה כפולה מכופלת, כמו שהיה תמיד נוהג, והתחיל לדבר וללחוש בהתרגשות עצומה בשבע ארץ ישראל. וככה ההכנה לנסיעה הייתה עצומה, כשהוא פונה שוב ושוב לנהג, הוא אומר לו, תגיד לי בכל שלב איפה אנחנו נמצאים, עד כמה אנחנו קרובים, מתי כבר רואים את ארץ ישראל. טוב, כשהגיע הזמן והנהג אמר שעוד כמה דקות יגיעו וכבר רואים את ארץ הקודש, אז ביקש הבל זרוב ממנו לעמוד בצד, אז הוא שאל אותו את הנהג מה הוא עושה, הוא אמר לו שהוא יהודי דתי, הוא שמש גם כגבי בית הכנסת בשכונת מגורים שלו, מחניודה בירושלים. אחרי זה, אבל זרוב ביקש מרבר ישורנטנר מטבע והתחיל להעביר אותו מיד ליד, דבר נזר של עצמו, שהוא יחזיק מטבע בקרק יד בלי שום חציצה. הוא אמר לו, תדע לך שכבר כמה שנים אני נד מגולה לגולה. הרבה אנשים עזרו לי, סייעו בהצלה שלי, ואתה זכית להביא את המלאכה הזאת לידי גמר. וכידוע, שאין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. וכך במשך שעה ארוכה הריף עליו ברכות ויחולים, מתוך שמחה עצומה ותוך כדי אחיזה של המטבע, שבין הדברים הנהג שומע, שאומר ככה כמה פעמים, לא יחסר לך בעולם שום דבר, לא יחסר לך בעולם כלום. אחרי זה מסר את זה לנהג ואמר לו להמשיך בדרך. חסדי שמיים עברו את הגבול, משם נסו לנהריה, משם לחיפה, שם כידוע, אבל זרוב היה בשבת הראשונה בארץ הקודש, כשהתארגנו לנסוע לירושלים, דרך תל אביב, אז אבל זרוב ביקש דווקא את אותו נהג, מר יעקב צרפתי, למרות העלות הגבוהה, לא צריך להגיע מירושלים, דבר שבאותם שנים זה יתארך לכדי יום שלם, בנסיעה לשתי הכיוונים. במעלה דרך לירושלים, שוב חזר עד עצמו המחזה, כמו בכניסה לארץ הקודש, שהבל זרוב מפציר בו שכשנגיע למקום שרואים בירושלים, תודיע לי. וככה במעלה הקסטל הנהג עוצר את המכונית, והוא מראה לו הוא אומר, הנה ירושלים. הבן זרור מסתכל בחלון, עשה קריה בבגד. אחרי זה הוא הסתובב לרבריש ומבקש שוב מטבע. וככה הוא חזר על כל עבודת הקודש שהסובבים ראו מה שהיה איתו בשערי ארץ ישראל. הוא אמר, הייתי נע ונעת כל כך הרבה שנים, המון זמן, עם שקור הירושלים, תזכח ממני. ואתה אומר לנהג, אתה לא יחסה לך מאומו. ככה עם כל העריכות, עד שהוא גם את המטבע הזה נתן לנהג, השמחה הייתה גדולה. הסיפור של הנהג הזה, מר צורפתי לכאורה, הסתיים, אחרי שזכה להביא אותו, לקבל זירוז גם בשערי ירושלים, אבל כאן מתחיל החלק השני של הסיפור. הגוין רב שם הקהת הכהן גרוס, שהדיין ומוצוי של קהל מחזיק העדה, סיבל, הוא חבר שלו, של הגוין הצדיק רבי של יעקובוביץ', והוא הכיר אותי, הוא מספר, הוא ידע שאני עוסק הרבה בבירור מקחו של אותו צדיק, והוא פנה אליי באחד הימים, והוא אמר שהנהג, אותו נהג מר יעקב צרפתי, שזכה להסיע אותו, שזכה להסיע את הבל זירוב, חי, קיים, גר בקרבת מקום באזור שכונת מחנה יהודה. הוא אומר, אולי כדאי לרדת אליו, לדלות לנו פרטים על אותן סיעה עם המטבעות שהוא נתן לו. וככה ירדנו מיחד לבית שלו ומצאנו שמדובר ביהודי דתי, מבוגר, בא בימים, אבל הזיכרון שלו מדהים, והוא לא מתבלבל לרגע, שכל הפרטים מונחים בזיכרון שלו, כאילו זה קרה ממש עכשיו. הוא אומר שתוך כדי הביקור נרקמה חוליה נוספת בסיפור, שבמהלך הסיפור הוא הוציא את המטבעות, הוא התנצל שלא זוכר איזה מטבע מה נתן לו בשערי הארץ ואיזה מטבע בשערי ירושלים. הוא אומר, מה שאני כן יכול להגיד לכם ממרומי גילי המופלג, שבהבטחה של הצדיק לא נפלה שערה ארצה. ומאותו יום הוא אומר, לא חסרתי כלום והכל יתנהל על מי מנוחות ללא עוגמת נפש. ובתוך הדברים הוא סיפר שהגן הצדיק במלך אשכנזי זצ"ל ביקש לפני כמה שנים לקנות את המטבע שבו נצק, והוא סירב, אמרתי, לא יכלתי להיפרד מהתעודת ביטוח שלי. רבי ישראל, שבשיחה הקצרה כבר הספקנו לגלות את הגישה המיוחדת וכושר השכנוע, עזר עוז באותו מעמד וביקש, אולי תיתן לי את המטבעות. אחרי רגע של שתיקה הוא אמר, ממש לאחרונה הרגתי בעובדה שהילדים שלי כנראה לא יעריכו נכון את המטבעות, ואין בהם מישהו שמתאים להחזיק בהם. אמרתי לעצמי, הוא מספר למתו נהג, לבוא לימנדו שמתאים לזה, ויבקש, אני אתן לו. רבי שניצב כלא מאמין, למשמע זנב, ומכיוון שלידי ישב דיין, כן, הרב גרוס, אז הוא נועד באופן מייבשים כאן קניין, מול לבליירים, אז לפי ההצעה שלו, הוא הקנה לו את המטבעות בקניין של מטה שחימרה, שהחלוי שלו תתקיים אחרי זמן. יד שנעצנו, ביקשתי מעדיין שאלה את הדברים על הכתב, עם התיאור של המטבעות, כל השתלויות הימין והסוג הקניין. הוא התעקש שרישום הדברים תקיים ידית, ולכן בעין ברירה כתב רב שמה את הדברים על גבי מכסה מנוע של רכב חונה. הוא אומר, הלכתי הביתה עם הרגשה מרוממת, אחד, בתיות רבות מאידך, בפרט של תקופה קודם לכן, קיבלתי בדרך קשרה ביותר גביע מהבית זרוב, מיהודי שהיה לו שני גביעים, אבל אחרי חודש, תגדו גנבים את הבית שלו ורוקנו את כל הכסף שביניהם הגביע השני. והוא הצטער, והוא סבר שנענש, כיוון שהוא שכר מכלל הקודש שהיו מיועדים רק לו. ועכשיו הוא שרוי בדילמה גדולה, אם ראוי ונכון להחזיק באוצר, שאני לא המקבל מדי הבל זרוב. טוב, אחרי שבועות ספורים, חיפש אותי אותו מר צרפתי בטלפון. בכלל נבהלתי מהפנייה, אבל אחרי שהוא ביקש שאני אגיע לשיחה ולא אזכיר את המטבעות, נפגעתי. כשהגעתי לפגישה, סיפר לי צרפתי שמעולם לא חלם את הבל זרוב, אבל השבוע נראה לו בחלום ואמר לו, מעשה ראוי עשית שנתת את המטבעות, ותגיד למקבל בשמי שהוא זכה כזה אוצר, הוא צריך להפיש צדקה, סכום צדקה לרב. כמובן שמיד סרתי לבית אבי מוריש לי את הרב של קהילה וודקר, נתתי לו את הענקה, את הנוקי המומלצת בחלום. חלפו 5 או 6 שנים, הקשר התנתק, ליל ערב עם כיפור, עלה בדעת רבי ישי להתקשר לאותו בית של מר צרפתי, לברך אותו לקראת היום הקדוש. מעברו השני של הקו ענתה אישה שהציגה עצמה כבת שלו וסיפרה שאבא שלה חולה כמה חודשים והשעות שלו ספורות. שום אומר, ראיתי עוד מהשמיים שהמטבעות האלה מיועדים להיות בחלקי, כשפתאום אחרי שש שנים, אז עולה בדעתי אחרי שש שנים להתקשר אליו בדיוק באותו זמן, שהוא נמצא שחימרה, רק כדי להתוודע לזה שהחלוץ של המתונה שנעשה ברגעים האלה כגמורה מוחלטת. וביקשתי מהבת שלו שתודיע לי את המשך הקרות, כי רציתי להשתתף ולהיפרד בנו בדרכו האחרונה. ולמחרת התקשרה הבת, התנצלה שמרוב הטרדות היא נבצר מן הלודיע להלוויה, ושעה אחרי שקלפנתי הוא נפטר, הוא הלך לבית עולמו, והיא רק מבקשת שכיוון שקיבלתי ממנו שני מטבעות של הצדיק, הולכים לבקש ממך שתלמד משניות ולהיו נשמתו. אצלם הרב יעקובוביץ' את הסיפור, בואו תראו כמה גדול הכוח של הצדיק באותם שנים שימש כמחנך בתלמודתורה של חסידי בעל. המוסדות של הבעל דירוב, כל אותה שנה למדתי משניות עם למעלה מ-40 ילדי חמד. וכל ערב, שעה אחת אחרי הלימודים, הזכרנו לאלוהים נשמה את אותו יעקב מאיר בן אברום, אותו נהג מונית. ובכך קוימה ברכת מורן במלואה, מאומה לא יחסה לך לעולם, כנראה לא רק בעולם של החיים, אלא גם האם שאחרי החיים. שולי הדברים, מספר לנו הרבה כבובית של ישועות, ודברים מופיעים שהתחלו במהלך השנים, מכוח אותם מטבעות מבורכים, אחד מהם תחש דווקא, אחד מצאצאי מקבל המטבעות, מר צורפתי. אותו אחד שמילא תפקיד נכבד במוסדות השלטון, לפני יום אחד בבית שלי והתענן בדאגה בבכי על זה שהוא נחשד בנטילה של שוחד, ומתנהל נגדו משפט קשה, כל עורכי הדין מרימים ידיים, ונראה שהגולל נסתם. ופסק הדין להרשעה ודאי עמד להינתן בקרוב, שאחד דינו למצא מאחורי סורג ובריח, ביעדתי לקבל על עצמו חיזוק במצוות, ועליתי ביחד איתו לציון של הבעל זרוב כשהמטבעות בידיים, שם הוא התפרק, התרפק בבכי, וביקש שימליץ טוב בשבילו, בזכות החיזוק, ובזכות הטובה שאבא שלו גרם כשהוא עלה לארץ הקודש, ומשם פנינו לקברו של אבא שלו, וכך הוא המשיך להתפלג. אחרי כמה ימים, קיים המשפט, ולהפתעת הכל, הוא זוכה פה אחד אליי כל צוות השופטים, ותוספת נזיפה חמורה על גורמי הפרקליטות ועל ההתאפלות לאותו איש ישר. וכנראה שלמילים מאומה לא יחסר לך, יש להם משמעות מיוחדת ביותר. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. שפרופסור צורפתי הוכיח את הגאון רבי שמריהו גריינמן על ביטול תורה, מה שמביא שסיפר הרב הגאון רבי שלמה עמר שליט"א. לפני עשרות שנים, באחד הימים, הוצרח הגאון רבי שמריהו גריינמן לפי המלצת הרופאים, ולאחר התייעצות עם החזון איש, לטוס לצרפת לרופא בעל שם עולמי שמתמחה בעיה רפואית שהוא סבל ממנה. אחרי כמה שבועות שהוא חזר, הגיע מאחד התלמידים הקרובים לבקר אותו. נער בן עלייה, קראו לו שלמה משה עמר, מי שלימים יודע כראשון לציון, הגאון רב שלמה עמר שליט"א. כנער שעלה ממרוקו, זכה להיוותר בטהרה ובשאיפות לגדול בתורה, מחד שבועות בשפת תפארת ציון, שם התקרב במיוחד, כלומר גריינמן זוצה, שחיבב אותו ביותר, הציל עליו בתורתו. זה סיפור המדהים שהוא שמע, מרבו באותו ביקור סיפר לימים הרבה מר ב-10,000 לכבוד פעים השס בישיבת תפארת למשה בעיר נתניה. הוא סיפר שכשהוא נכנס עוד רבי שמריהו גריינמן פנה עליו ושאל אותו האם למדת לאחרונה מסכת גיטין. כשהוא ענה לו שכן ושאל אותו האם אתה מונח בפרק פלוני דף פלוני, זוכרים את הטויספס? אמר לו כן, אני זוכר. אז הוא אומר תחזור בבקשה לדברי הטויספס. רב שלמה מוישה חוזר על הטויספס, ואז רב שמריהו מקשה קושייה לטויספס, נדמה לי שזו הקושייה של המרשל, וכך וכך הוא מתרק. ופניו של רב שמעון גריינמן אורו. ואז הוא פתח וסיפר לתלמיד שלו את סיפור המדהים הבא, שבמהלך הטיפול הרפואי שעברתי בצרפת, נפגשתי עם גוי משכיל, פרופסור, שנושא 13 תארים באוניברסיטת סורבון. אחרי שהוא יודע שאני יהודי, שאלתי אותו, הוא שאל אותי אם אני לומד תורה, סיפרתי לו שברוך השם, אני, אחי, בניי, עוסקים בתורה, ואז הוא שאל אותי את הקושייה העצומה דברה על תוספות. אלא שמהזיכרון שלי נשרתה קושיית המהרש"ל. אבל אחרי ערעור קל, תירצתי לפרופסור הגוי בדיוק את התירוץ של המהרש"ל. העיניים של רבי שלמה מוישה נפערו בתימהון, גוי צרפתי, קשה קושייה לתת במסכת גיטין, מה פשר הדברים? אמר לו רבי שמריהו שאותו פרופסור גוי היה בקיא בסוגיה כמו אחד הסורבים. גם אני שמעתי על העובדה הזאת. הוא הסביר לי שהוא מדען מאוד מפורסם בצרפת בעולם כולו. לפני כמה שנים הוא נפגש עם קבוצה של מדענים יהודים שעסקו בלימוד ובהתנסחות סביב איזה ספר. שאלתי אותם על מה הוויכוח, והם אמרו לי, יש כאן ספר תלמוד, בספר הזה תבונות כל החוכמות עלי האדמות. שאלתי אותם, כל החוכמות? אמרו לי, כן, כן, שמדע התלמוד זה בעצם נקודת החיבור עם השכל האלוקי, שמי שאמר והיה עולם. טוב, הסקרנות הייתה מאוד חזקה, אכלה בי בכל פה, והחלטתי ללמוד את אותו ספר מדע יהודי. החלטתי ללמוד א', ב', קבש, חומש, פסוק אחרי פסוק, תנ"ך, משניות, עד שהגעתי לגמרא. באמת, כבוד הרב, גיליתי שכנים דבריהם, כל החוכמות שמתובל גנוזות כאן. אסטרונומיה, פיזיקה, כימיה, רפואה, גיאולוגיה, גיאוגרפיה, חיזוי העתיד, תעלומות העבר, הכל. ומאז כבוד הרב המשיך את הפרופסור הצרפתי, אני שוקד על התלמוד יומם ולילה, עובר מסכת למסכת, גומע דברי הראשונים ודברי האחרונים, מתעכב על כל קוצו של יוד, ומאחר שגיליתי שכל החוכמות כאן בתלמוד, אני לא פותח שום ספר מדע אחר, רק גמרא וגמרא, אין שום צורך בספר אחר. ואז סיפר הגאון רב שמואל גרנימן לתלמיד שלו, שאג לפתע הגוי שאגה גדולה, שמריהו, למה אתם אוכלים ושותים? מאיפה יש לכם את החוצפה להתבטא מלימוד הגמרא? ואתם יודעים איזה עומק יש בגמרא? איזה חוכמות מופלאות, אתם חקר? לא הייתם ישנים בכלל, הייתם שקועים גם מבוקר ועד בוקר. אני שואל אתך קושייה קטנה, מטוס פה ואתה צריך עוד לחשוב? ככה לומדים שמריהו, ככה לומדים. והדברים רבותיים, קדימו להודדים. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע. מידת החסד העצומה שמתגלה דווקא מתוך הדין. הסירויסי סקפי, אומר הפסוק, ורואיסו אסחו יראי ופונה לא ירו. יש פה מאמר נפלא של הרב ליוש. רש"י מביא את הראו קשר של תפילין. ביאר הגאון הצדיק רב חיים פרידלנדר זצ"ל, שעל פי הקבולה, רצועה אחת של תפילין היא כנגד מידת החסד, והרצועה השנייה כנגד מידת הדין. לפעמים נראות הרצועות כאילו כל אחת לבדה אין קשר ביניהם, אבל מאחורה כידוע יש קשר לשתי הרצועות. לפעמים מר פרידלנדר, אנחנו עומדים מול אירועים מסוימים, נראה לנו כאילו רק מידת הדין שולטת בהם. לא רואים בכלל את מידת החסד, אבל במבט לאחור, אנחנו נבין שגם מידת החסד שולטת באירוע הזה, שלפעמים נראה כי מידת דין בלבד. זה כמדה של רשי בפירוש שלו על הפסוק גבורית את החיירי, שקדוש ברוך הוא הראה למוישה קשר של תפילין. כי הקשר של תפילין מאחורה מחבר בין שתי הרצועות שרמוזות על מידת הדין ועל מידת החסד. בסוף מלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים צפו את המפלה שלהם על ידי צבא ארצות הברית ועוד, אז הגרמנים הודיעו לכל יושבי המחנה שכעת מתבצעת חלוקת לחם. היה חלוקה שלא מן המניין. היהודים הבינו שהגרמנים עושים את זה לפני המפלה כדי לחפות על המעשים הנפשעים שלהם. בכל שנות המלחמה, להראות לאויבים להיראות כרחמנים, דואגים לצורכי השבויים. יהודי אחד מיושבי המחנה, שמח מאוד עם החלוקה של לחם, כבר כמה שנים לא אכל כדי סביר. וברוב שמחתו עמד ככה כמה פעמים בתור לקבל לחם, קיח לאגור לעצמו כמה מנות. אבל מהר מאוד השבטה, השמחה שלו, כמה שבויים רוסים הבחינו בלחם בכמות הכפולה. התחילו ליצור גנב, גנב, התחילה הוא לא שם לב, הם רק שבועים. בדיוק כמוני הוא אמר לעצמו, אבל הם יספלו עליו, הפליאו בו את מכותיהם באכזריות, גזרו ממנו את כל הלחם שהוא אגר. וככה חבול ופצוע, תשוש ורעב, נשכב על הדרגש. וככה בצר לו פנה לקדוש ברוך הוא, מצליח על השיר חמישית, רובה יש לו אלו. והיית רוצה לקחת אותי מהעולם, היית עושה את זה במשך 5 שנים שעברו עליי בסבל ומחרוב. יחד ידי מהאכזריות של הנאצים עם האחשמם. אם לא עשית ככה, משהו שאתה רוצה להשאיר אותי בחיים. אז אם כן, איך אני אמות עכשיו, אחרי שעברתי את כל תלעות המלחמה? ומתוך התפילות והאירורים האלה נרדם היהודי. למחרת בבוקר, תורר, שקט מוזר, שרר סביבו, מיד הוא הבין שהגאולה קרובה, כל יום הרגיל התעורר, וכל הצעקות של הנאצים עם אח שלו, וירד מהדרגה שלו, והיה חשכו עיניו, ומפחיד שכל ידידיו מוטלים סביבו מתים, גם הרוסים שרק אתמול עיקו אותו מכות נמרצות, שכבו שם מתים. עד ימין היהודי, שהלחם שחילקו להם הנאצים היה מורל, והכוונה שלהם בכלל לא הייתה להשביע אותו, אלא להרוג אותם. וזה הוא הבין, שאירועי המכות והחטפות של הלחם שאתמול, זה נראה כמידת הדין, זה היה כל כולו מידת החסד, ועד רבה, חטפת הלחם שחטפו לו, היא זאת שהצילה את חייו. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם, מי באמת קובע את מחירי המזגנים? יש פה מאמר נפלא שפורסם בגיליון השגחה פרטית, אם אתם מחפשים למי לתרום צדקה, בלי כרטיס אשראי או הוראת קבע, אלא ככה מיד ליד, במזומן, באותי לבית הכנסת בסילל, כותב פה בעל המאמר, ברחוב רבשי, בפיימרק, פינת גבעת מנחת. מתנהל שם יום יום, פוגש גבאי את צדקה, שלא מבטרים לאף יהודי. בכל יום נערכות 4 מקביעות בממוצע, זה מלבד 15 יהודים לערך, שמסתובבים בין המתפעלים והלומדים, מבקשים אותה לצדקה לשאר מטרות. אתם מבינים ככה שבכל יום הוא אומר, אני צריך להוציא סכום כסף גדול לצדקה, ולכן למרות החשיבות, שכל מגביד במטרה, כל ארגון מיוזמן, יותן משהו כמו שקל לכל אחד מהעוסקים. אל תחשבו שאני מזלזל בהם, חלילה וחס, להפך, הם מכבדים אותי על כך, לא מדגים עליה אף פעם. חשובה בעיניים הפרוטה שלי, שלא מבטרים עליה לעולם, מגיע להם שיחזור להם כבוד, ומחב בערך הבא. באחד הימים, נערכה מגבית עבור משפחה שגתומים לה עלינו, שהכיר את המשפחה שלה, את המשפחה והצער שלהם נגע לבי ביותר, הוא כותב. יצאתי מגדרי, במקום לתת שקל, נתתי 5 שקל. טוב, באמת מה ילך? קרא להבריך, חבר שאל אצלי למזמית כזאת, נותנים לך לתת 50 שקל. אמרתי לו, תאמין לי שהייתי רוצה, אבל בדיוק בימים האלה יש לי הוצאה רצינית, אני רוצה להתקין מזגן חדש לו בצורה כבודה. כמה? כמה? כמה עולה המזגן? הוא אומר, 2,000 שקל. נו, ואם אתה צריך שלה למזגן 2,050, מה היית משלם? כן, את 50 האלה לצדקה. עוד הוא מדבר והטלפון שבכיס שלי רוטט תוך כדי, מי על הקו מתקין המזגנים, הוא אומר, תשמע הדגם שדיברנו עליו עזל מהשוק אני אביא לך דגם אחר, טוב מאוד עם כל המעלות הוא רק עולה 50 שקל יותר עוד 50 שקל המזגן, משמיים מועטטים לי ש-50 השקלים צריכים לצאת מהכיס שלי בכל מקרה מיד בו במקום ניגשתי לגבית, נרמתי 50 שקלים כפי הראוי והמתאים שאתן למגבית הזאת לא עובר כמה רגעים, ועוד פעם הטלפון מוטט. ושוב מתקין המזגנים. תסלח לי שאני אבוא לך את המוח, לדבר שעוד יש מזגן אחד מהדגם הקודם, שהמחיר כפי שדיברנו, לא צריך עוד 50 שקלים. לא צריך, בטח לא צריך, נסיים אותו, כותב הרמב"ם. נתתי את ה-50 השקלים האלה למצווה, לצדקה. אין אדם מעני מהצדקה, ואין יכול שמזגן עולה יורד, אלא אם כן מכריזים על כך למעלה. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. אברך חשוב ממקסיקו היה קשור עוד מבחרותו לגאון הצדיק יואקר גלינסקי זכר צדיק לברכה. בלב הנפש, שם יעץ אותו על כל דבר. הוא סיפר זימייס ששאל אותו בתקופת האירוסין. זמן השידור סוכם בין אבא שלו לחמיו על הסכום שכל אחד ייתן על הדירה ושילמו את הכסף לקבלן שיבנה את הדירה. אבל אחרי זמן קצר, עוד בתקופת האירוסים, הקבלן נעלם עם הכסף, ונשארו בלי כסף ובלי דירה, והיה ביקור בין המחותונים, מה יהיה, מי ישלם, עד שכל השידוך עמד על קרי תנגולת. כל המשפחה הייתה שבורה ורצוצה, שאף אחד לא יודע מה יעלה בגורלו של השידוך. יום אחד הגיע אח שלי מארץ ישראל, ואמר לי, הרב גלינסקי, סיפרתי לו על מצב, הוא שלח לך מתנה, מה מתנה? שלח לך ספר, אמונה ובתוכן של החזריש. הוא כתב לי הקדשה לקריחה, בערך בלשון הזאת. בתקופה קשה זו, שעוברת עליך, מן הראוי שתתחזק באמונה ובתוכן, וכך יהיה לך כוח, כך יהיה לך כוח לעבור את התקופה הקשה הזאת. ולכן כדאי שכל הפתימה בספר זה כ-20 דקות. סיפר האברך, נכנסתי לחדר, פרצתי לבכי. אמרתי לעצמי, יושב אדם גדול בארץ ישראל וחושב עליי כאן במקסיקו, לחזק אותי, איך לאמץ את רוחי. זה לעצמו נתן לי כוחות שלא היו קיימים, שלא היו קיימים בקודם. קיימתי את היצע של הרב גלינסקי, באמת למדתי בספר מדי יום. אנשי מעברך שלא עברו יותר משבועיים עד שכל הלילה נסתדר, וקנו לי דירה במקום יוקרתי ביותר במקסיקו. ככה מספר, מתפרסם באנבסר תורני, על ידי רבי ספמי רס, לפי נכדו, הרב הגאון רבה בצבי גלינסקי. ואנחנו ממשיכים יום מדילולי, היום זה יום מדילולי של האדמור בפתול יצבי, עם בובו בזכר צדיקים מוח. ספר העסקן הדגול, העסקן הזה התפרסם בספר זכרוני לברוכה, חלק בייס. סיפר אותו עסקן דגול, רב אברמוישה זילברמן, מראשי קהילת סקוור בארצות הברית, שבאחד הימים התקבלה ידיעה אצל האדמור מסקוור שליט על, על, על פוליטיקאי אחד, שיכול לעזור לקהילה בעניין חשוב, שכרוך הוא פיבר שבועים, שלקהילה זו מביא שקשרים איתו. אז שלח אותי רבנו לשאול את פי בנו של כבוד האדמור בוב, זאת הלימים, האדמור נפתו לצויים בוב, דרך את זה נקור, שני דברים. האם יש לבובו השפעה לאיש הזה, והאם אין ברצון קהילת בובו לנצל את הקשרים האלו לטובת עצמם? וכך ענה הרב הצדיק הרמסול את זווידה שלנו. נכון שיש שזה מתחס בקומד ראש למילה של אבא, כן, האדמור בשלוימה. בגבי השאלה השנייה, אנחנו לא יודעים אם בובו תנצל את הקשרים, את הגדר סופק. אבל סקוור רוצה בוודאות להשתמש בקשרים של האיש הזה, מדבר פה בין שבועים, ופשוט שאין סופק מוצאים ידי ודאי. שאל בפתול יצבי, אם נסדר מועד לפגישה עם אותו איש ציבור, אמרתי שעלי לדווח לבית רבנו לקבל אישור, כעבור שעה, התקשר אליי ומסתבים, הודיע חגית שכבר קבעתי פגישה ביום ראשון בשעה 3 במשרד פלוני במנהטן. טוב, ביום הפגישה הגעתי ברכב לקחת את יצבי, ביחד נסענו לאותו מקום, הגענו בשעה 3 לבניין קטן של קומה אחת, ששוכן אותו משרד, אבל בניין סגור ומסוגר, האורות קבועים, בגלל חופשת חופש סוף השבוע. חיכינו קצת זמן, ואותו איש לא נראה באופק, ואז פונה אליי, הרב הצדיק עם הנפתולי צבי זצל, ואומר לי, הנה, ליד הבניין הנמוך הזה יש בניין גבוה ומרשים של 10 קומות, ויש דרך לעבור מהבניין ההוא לבניין הזה. הבניין הסמוך היה נפרד לגמרי, כל השאלה הייתה נראית לי מוזרה. שאלתי אותו האם הוא רואה איזה קשר בין שתי הבניינים, אז הוא הסתכל עליי, לא אמר כלום, רק אמר, בוא נלך לבדוק. הלכנו לבניין הגדול, נכנסנו למעלית, האדמור נפתול יצבי, רץ כפתור קומה ראשונה, הדלת נפתחת. והרב הקודש, שאלתי שהביטחון שעומד שם, האם יש איזה מעבר להגיע מכאן לבניין השני? טוב, הוא מושך כנפיים, הוא מושך כתפיים, סליחה, ימשמע שאלה משונה, לא מצא טעם לענות. ככה, הרב הצדיק הרב צדדים ממשיך ואולי לקומה שנייה, שוב שואל, אולי יש דרך, שוב נענה בשאלה, ככה קומה שלישית ורבית, כמובן, כולם נשיבים ריקם את פניו, ועד אנחנו יורדים חוזרו לבניין הראשון. והנה, האיש שרצינו לעבור, לפגוש, עומד כבר ומתין לנו שם, שהוא מלא בהתנצלות על האיחור. בדרך חזרה מהנסיעה, אז פונה אליי רב נסמר, רב נסתולי צבי, הרב הצדיק, הוא אומר לי, כשהצעתי לך לנסות למצוא מעבר מהבניין השני, שאלת אותי אם אני רואה קשר. אל תחשוב בשני הבניינים. אל תחשוב עבור מוישה שאני לא מיושב בדעתי. גם אני לא ראיתי קשר מדויק בשני הבניינים. אבל כשזה נוגע לי פדיון שבועים, זה אין לי חשבונות. אין חשבונות. בביקור של הכבוד קדוש עצמו לעבור מסקוור שליט בלונדון, בטבת, דף של סמך, נכנסה אליו, משלחת מחשובי חסידי בבו, ואז הוא אמר להם, אני אספר לכם סיפור מהבן של הרבי שלכם. ואז הוא סיפר להם את הסיפור הזה. ואנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא, השו"ת הימי. בשעה ששמעון אמר שיעור בו דף הימי, ביקש ממנו ראובן, שהיה משומע השיעור, שישיל את הרכב, הסכים נסע לו נרצח, יצא בין תשור ונסע, בדרך הייתה תאונה, האם ראובן חייב לשלם על הרכב. אז התשובה היא שקיים אליהם ששואל חייב לשלם אפילו בוינסים, אלא מכיוון ששימון עצור את המפתח בשעת השיעור, נמצא שבאותו זמן שהתחילה השאלה, שימון שהוא המשיל, עבד עבור השואל. דבר בגמור היה אפילו, הוא ממש רק קיבל לשאול כסניים,
עכשיו בא אלוהים מוי, יהיה פטור מלשלם, ואם כן הוא חנמי, כיוון שהמשיל אמר בשיעור, אז כי בא אלוהים מוי, הוא יהיה פטור מלשלם. ושיוסיף, שאיסו בגמורה, שאם הרב משבת ללמד דבר מסוים, יש להם שבת לתלמיד. אבל אם הרב יכול ללמד מה שהוא רוצה, נחשב שהתלמידים משועבדים לו, אין שם. בגמור, בשולחנות. ולפי זה, מכיוון שכאן הוא מוסר שיעור בפרעים, מיד נחשב שהמשיל עובד עבור השואל, ומילא הוא יהיה פטור מלשלם. ככה התפרסם בגילי נעים חיים, שם הרב בין השיטה. ואנחנו ממשיכים דפרים בהלוכה. אנחנו עובדים בסימן שינון חצי, בייס. חלון בית שפתוח לקרפף, האם יחשיב אותו מוקף לדירה? והאם ישנו אופן שקרפף, שמוקף מחיצות ורק אחר כך בנו בבית, יחשב מוקף לדירו? וכך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל כולם לשמוע בשלוחה אחת בשיעור בתי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת ולגדול בתורה. וכדרכן נלמד גם אנחנו ציני הדפיים בהלוכה. שטח שמוקף במחיצות, כדין רשוס היוחית וגדלו יותר מבית צעתיים, דינו כקרמלית והוא מכונה בפי רבותינו קרפס, שלא מוקף לדירה. אבל אם הוא מוקף לדירה, דינו כרשוס היוחית לכל דבר. מה הוא מוקף לדירה? קרפס שבצידו או באמצעו קיים בית מגורים, ופתח פתוח מתוכו לקרפף, והקפת הקרפף מחיצות נעשתה על מנת שישמש כחצר בחדרים. קרפף שלא פתוח עליו פתח מהבית, אבל פתוח עליו חלון, אם מדובר בחלון שנועד לאור ולאוויר בלבד, הוא לא נחשב כפתח, הוא לא מתיר את הקרפף. אבל אם מדובר בחלון שמשתמשים דרכו בקרפף, יש שמראה לדבריהם שדינו כפתח, יש שמסתפק בדבר, ולכן, ואכן, בגמרא לא נזכר החילוק הזה. ויש טעם לומר שדווקא פתח מועיל, משום שניכר הדבר שדעתו להשתמש במקום שפתוח אליו. אילו חלון, חלון עשוי בעיקרו לאור ולאוויר. ועוד ששימושי דירה דרך החלון הם מוגבלים, ואין בכוחם להחשיב את הקרפף כמוקף לדירה מחמתה. ואנחנו ממשיכים הלאה. קרפף שהקיבו אותו למחיצות, ורק אחרי זה פתחו אליו פתח בית המגורים שסמוך אליו, או שבנו בתוכו בית מגורים, הוא לא נחשב כמוקף לדירה, כיוון שהקפת המחיצות לא נעשתה לשם שימוש של דירה. ואם הקפת הקרפף במחיצות נעשתה כחלק מתוכנית של הקמת בית בחצר וכנסה בה, פה מסיבה כלשהי הוחלט להקים תחילת החצר, אחרי שכאשר אכן הקינו בסוף את הבית, הוא פתח בו את הקרפף, אז הקרפף עכשיו כמוקף לדירה. ויש אומרים שהסיבה להקל באופן הזה קיימת רק בחצר, כי בזמן חז"ל ששימשה כחלק בלתי נפרד מהבית, תשמשי דירה רבים נעשו בו, ולכן הקמת הבית, למרות שנעשתה אחרי הקמת החצר, היה בכוחה לשנות את דין החצר ולהחשיב אותה כמוקפת לדירה. אבל בזמננו שהחצר לא משמשת תשמשי דירה רבים, ממילא הקמת הבית לא כל כך משמעותית לחצר, ואין בכוחה להחשיב אותה כמוקפת לדירה, אלא אם כן הוא קם הבית תחילה, ואחר מכן הוא קף מחצה. עיר המוקפת במחיצות קדים, מותר לטלטל ברחובותיה גם כששטחם גדול מבצעתיים, כיוון שהבתים פתוחים מתוכם ונחשבים כמוקפים לדירה. אם יש בתוך העיר מגרש ריק, שבני העיר לא משתמשים בו, לא נכנסים לתוכו, כגון מקום שנשרף בשרפה, הוא עומד חרב, שטח גודלו, בשטח גדול מבית צעתיים, השטח שלו. אם הוא פתוח במלואו לרחוב, המנהג להחשיב אותו כחלק מהעיר. אבל כחלק מהעיר, זאת אומרת, דהיינו כמוקף לדירה. בגלל שללא המחיצות, הוא לא חולק רשות לעצמו והוא תפל להם. אבל אם הוא מוקף במחיצות, הרי הוא כרפף שלא הוקף לדירה, שדינו כקרמלי. ואם אחד הצדדים המחיצה פרוצה מרוחב של יותר מ-10 רמות, נמצא שהחוב פתוח לקרמלי, שעומד לנידון גם הוא כקרמלי. ובעקבותיו גם יתר חובות העיר שפתוחים זה לזה. אתרי בנייה שבתוך העיר והסמוכים לעיר, והם נמצאים בתוך היקף של העיר, בתוך היקף המחיצות של העיר, יש אומרים שדינם כמו אותו מגרש שדיברנו עליו קודם. עד כאן בעניין דפרים בלוכה שנלמד היום בעזרת השם. יום חמישי למדנו, שטח שגודלו יותר מבצעתיים, והוא מוקף לדירה,
מותר לטלטל בתוכו בשבת, ואין היתר אלא כשבעת הקפת השטח כבר היה קיים בבית מגורים, וגם הפתח של תוכו פתח מתוך בית המגורים. אחד בית הכנסת ששטחו יותר מבית צעתי, החלקו האחרונים. מותר לטלטל בתוכו, ואם בית הכנסת עומד באזור המוקף לדירה, לכל הדעות מותר לטלטל בתוכו. שטח שמוקף לתוך דירת בעלי חיים, יש אומרים שאינו נחשב כמוקף לדירה, ויש שנראה מדבריהם שנחשב כמוקף לדירה. וכדרכנו נפליד מהם אחורה, ונזכר מה שלמדנו. יש אומרים שמותר לטלטל חבץ של מוקצה שחשוב מאוד לבעליו, כשיש חשש שהוא יסרב בשריפה שפרצה הבית סמוך ולא יתקשט. טעם היתר, שאם לא יתירו לטלטל אותו למוקצה, אם לא יתירו לטלטל אותו למוקצה, עלול להתפתות ולקשל ביסור דאורייתא כדי להציל אותו. אבל לבית שבו פרצה השריפה, שם יהיה אסור לטלטל, כי יש את הבעלה, הבעלה היא גדולה, ועד הרבה, מתוך העיסוק שלהם בהצלת הרכוש, אבל למשכוח, ולהיקשה בסור דאורייתא כדי להציל אותו. והמקל בכך, גם הבית שבו פרצה השריפה, אין למחות בידו. יש אוסרים גם בבית אחר, וההלכה כדעת המציע. ואף רואים איתנו מבבלי, איך ייתכן שאדם מתחייב מלכות על ידי דיבורו של אדם אחר, ובאיזה מקרים אין אופים את העגלה, ומי הוא זריז נזכר. כך בעלות הסימנים, מוחמד כולנו, הדף רמי, מסכת חולין, דף פי בייס, זה לגדול בתורה. ולקראת סיום החפצים בחיים. כולנו חפצים בחיים רבו יסי, בואו הצטרפו אל הלימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חובת חיים. האם מותר לגלות סוד גלוי? אדם שסיפר משהו לכמה אנשים, לארבעה בני אדם, שבא להם לא לגלות, אחרי ששלושה מהם עברו על הסיבוב וסיפרו את זה, וזה כבר ידוע. האם עדיין אותו רביעים יחויב לשמור את זה בסוד, או שכבר זה יתפרסם כבר בין כל מקום? כי מותר לו. בהגאות ברמיים חיים כלל בית ולכון לשנור הסעיף זין, מצדד החובת חיים בתחילה שעדיין אסור להרביא לגלות הסוד, ובבור ומוסף הם מביאים כי יש שפרשו בשורויים, כמה איסור הפי דברי הבן יוינה, שהרוצה מביא את חלקם לכמן בלכות רחילות, שיש שני חלקים באיסור גילוי סוד. חלק אחד זה הנזק שנגרם לבעלים אכפת אותו גילוי סוד, הפרת מחשבתו שהוא חכה לשמור את זה בסוד. החלק השני הוא שמגלה הסוד יוצא לדרך עצמיות, מעביר על דעת בעל הסוד, ולפי זה בענייני נאמר חובת חיים. גם שהחלק הראשון, סליחה, הרבה נוינה, גם שהחלק הראשון לא שייך לכאן, כי הוא לא גורם לזה כי זה יתפרסם כבר, יש איסור בזה שיוצא מדרך עצמיות ועובר על דעתו של בעל הסוד שאסר לגלות. אבל לבסוף להסתפק בחובת חיים בדין הזה, הוא כותב שיתכן שהוא לא אסר בעל הסוד לגלות הסוד, אלא כולם יקיימו, אבל באופן שזה כבר מתפרסם, אז הוא לא מקפיד אם השלישי יגלה את זה בכל זאת. עד כאן חובת חיים יומי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב הקודש רמי שלו מסאסוב, זכר צדיק לברכה, היה אומר שכשאדם מסוים מכעיס אותך, ואתה מאוד מאוד צודק, אומר אז נדרשת ממך החוכמה, החוכמה של הלכות. ככה מבואים בכדי שהרב רמי שלו. השתדל אם כן רבותיי, גם כשנעשתה לנו עוולה, וברור שהצדק איתנו, שזה לנהוג בחוכמה ולא להגיע לחלקה. בוא לתאר, בוא לתאר מסיים ביותר. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלה כולנו עם שחר נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר לפני ברוכניות ובגשמיות, בכל תופסלה. שיהיה לכולנו שבוע נפלא.